לפני כמה חודשים הכרתי בחורה, אישה, מרשימה בשם רותם בינהיים. רותם היא בעלים של חברת דיסקאברס, שזה בית לחדשנות ומחקר בארגונים. את רואה, כתב שלי לא תמיד כזה ברור לעצמי. היא גם בוגרת המעבדה לדיבור מול קהל, מנחת סדנאות, ובעיקר מבחינתי, אשת עסקים מפולפלת. עכשיו, היא מצד אחד מגניבה כזאת, היא עם ראש פתוח ויצירתי, מצד שני, היא רואה יעדים, מטרות, יש לה חשיבה מאוד פרקטית, שזה אחד הדברים שאני שנים כבר עובדת לפתח, והיא שואלת שאלות. וככה, בדיאלוג שנוצר בינינו, ובהחלט נוצר בינינו דיאלוג, גם אחרי הקורס, באחת הפעמים שנפגשנו, היא שאלה אותי את ה... אולי את תגידי, את השאלה הבאה, מתוך דווקא היכרות עם מכלול העיסוקים שלי, רוצה לספר כן, מה זה... שאלת, שלום, בוקר טוב.
האמת שקודם כל בוקר טוב, כיף להיות פה.
כן.
באמת אחד הדברים שהפתיעו אותי זה שאני מכירה את השם שרון גדרון בשני כובעים מאוד שונים.
כן.
בין אם זה העולם של עמידה על במה, ובין אם זה העולם של סדנאות ומיניות. ואמרתי, רגע. וכן, הסקרנות שלי גברה עליי, והתחלתי לשאול שאלות.
כן, כן.
התחלתי לשאול שאלות. איך את מביאה את שני העולמות האלה? אז שרון, מי את? ספרי
בדיוק,
רגע.
בדיוק, בדיוק. וגם את שאלת אותי, כאילו, מה הקשר בעצם? מה החיבור? יש פה לכאורה שני עולמות מאוד שונים, כי מול קהל אנחנו ככה מול הרבה אנשים, ועומדים לפעמים אפילו רחוק, אולי בכלל מרוחקים על במה, ולעומת זאת עולם ה... מיניות, עירום, עבודה כזה פנימה אל הגוף, הוא מאוד עולם של היכרות, של אינטימיות, של אחד על אחד. מה הקשר? ואז חשבנו על הסטארט-אפ הגאוני הזה, כי זה באמת נושא שגם אני מתעסקת איתו, כבר כך וכך שנים, גם על התנועה הזאת של חיבור בין שני סוג של צדדי או רבדי העשייה שלי, וגם זה שאלות שבאמת אני גם מנסה לענות עליהן עם עצמי. אז הזמנתי את רותם בעצם לראיין אותי קצת, או ככה לשיחה משותפת, לדיאלוג, בדיוק על זה, על הקשר, על החיבור בין מיניות או סיטואציה מינית, לבין דיבור מול קהל ופחד קהל גם בפרט. כן?
בואי נתחיל בשאלה הכי ראשונה.
כן?
ה-obvious. הנושא הזה של להרגיש עירום על במה.
כן.
זה הדבר הראשון שאמרתי, רגע, גם פה וגם פה, יש תחושת עירום. זו רק תחושה שלי, או שאת פוגשת את זה בשני העולמות?
אז אני עכשיו אעשה את הדבר המתבקש, ואני אגיד, פתיח, ואנחנו מתחילות. אלן, אני שרון גדרון, מומחית לתקשורת אותנטית והעצמת הביטוי דרך עבודה חכמה עם הגוף. אתם עומדים להקשיב לפרק של שיחות פשוטות, רעיונות בגוף גלוי. כדאי שתבינו ששיחות פשוטות הוא לא פודקאסט רגיל שלוקח המון תובנות ואורז אותם היטב במילים. אני ועוד בן אדם בכל פעם הכנסנו את עצמנו לסיטואציה לא נודעת ונתנו לה להשפיע עלינו. זה אומר שכשאתם מאזינים לנו, אתם מאזינים ודווקא נחשפים לחלקים הפחות יודעים שבי ובמרואיין או במרואיינת שלי. ההזמנה היא להקשיב לנו לא רק דרך השכל, להרשות לעצמכם לחוות את הדינמיקה, את הסאונד, את הנשימה, את ההיסוס, את הדמיון שמתעורר. בגדול אתם עומדים להיכנס לחוויה שהיא אינטימית. אז כמה שתרשו לעצמכם להיות בתוכה, ככה תקבלו ממנה יותר. אז את שאלת אותי על, על התחושה הזאת של עירום על הבמה, כן?
נכון.
אני חושבת שיש משהו, הרבה אנשים מרגישים מאוד חשופים כשהם על במה. יש בזה איזשהו עירום, זאת אומרת, על במה רואים לנו, מתחיל בזה. זה משהו שאי אפשר באמת להתכחש אליו. את עומדת מול אנשים למשך זמן רצוף, רואים לך את התנועות הקטנות שאת עושה כשאת לא חושבת. רואים לך את החזקת הגוף כולו. לא כמו בישיבה, נגיד, מאחורי שולחן, כשככה השולחן פחות או יותר מסתיר מהמותן ומטה. רואים לך את מקצב הדיבור, רואים לך את הנשימה, רואים לך את את האיסוס אם קיים, את ההתרגשות אם קיימת, את ההתלהבות. Mm-hmm. עכשיו, והשאלה פה, זאת אומרת, זה שרואים לך, זאת עובדת חיים. השאלה פה איך זה, מה זה עושה לנו שרואים לנו. כן, וכאן יש מנעד מאוד רחב, ובואו ניקח את זה רגע לרואים לנו גם בעירום פיזי, כאילו בסיטואציה שהיא ערומה פיזית, או מינית, שזה לאו דווקא אותו דבר. יש אנשים שכשהם ערומים הם במיטבם, הם מרגישים במלוא הכוח שלהם. יש אנשים שכשהם ערומים הם רק רוצים לחבות את האור. יש אנשים שכשהם ערומים בכלל לא חושבים על הנראות, אלא פתאום החוויה החושית הופכת להרבה יותר עזה. זאת אומרת, מה זה עושה לנו כשרואים לנו? זה מנעד של חוויה, ואפשר אולי להתייחס לכל מיני, אבל כן, על הבמה, רואים לנו, זה בטוח.
אז אני רגע רוצה לחבר אותך שנייה על זה. הרי בסופו של דבר יש לך גם את שני הפודקאסטים של השינויים בהרגלי הביטוי, וגם את הפודקאסט העירום.
נכון.
לשיחות פשוטות.
נכון.
את פוגשת אנשים שהם ערומים, או באים לדבר על הנושא של העירום, גם פה וגם פה, אני מניחה. יש דברים שהם דומים?
זה נורא מצחיק, כי אני כאילו במחשבה שלי, מתחזקת כאילו זה שני פודקאסטים מאוד שונים, ועם כאילו, עם הוויה מאוד שונה, אבל יותר ויותר אנשים שמאזינים לפודקאסט, ומכירים אותי, כאילו מכירים אותי משני הפודקאסטים לכל הפחות, אומרים לי שהם נורא דומים. כי האמת שבשניהם אני מתעסקת בביטוי, בשניהם אני מתעסקת בהתפתחות. אני חושבת שהכלים לחקור את כאילו, הכלים להתבונן על המסע של אותו אדם, הם שונים בכל פודקאסט. זאת אומרת, בפודקאסט שינויים בהרגלי הביטוי, אנחנו עוברים דרך הסיפור. שזה נתיב אחד, זאת אומרת, זה היבט אחד במי שאנחנו, זה הסיפור שלנו. באיזה בית גדלת, באיזה עבודה עבדת, איזה צמתי החלטה או משבר היו לך בחיים, מאיזה מחלות אולי הצלחת לרפא את עצמך וכן הלאה. אז זה, כאילו בשינויים בהרגלי הביטוי, זה יהיה הנרטיב שלנו. זה מה שיקח אותנו את הדרך. קצת כמו, את יודעת מה? זה קצת כמו בפרזנטציה. זאת אומרת, אני לוקחת את מי שאני ואני מתרגמת את זה לסיפור דרך, לסיפור מסע, או לאו דווקא את מי שאני, את הנושא שלי. נכון, פרזנטציה לא חייבת להיות סיפור חיים. לוקחת את הסיפור והופכת אותו לאוסף של, של, של רגעים, של נקודות בזמן, של נקודות תוכן. בפודקאסט העירום, לעומת זאת, אנחנו באים מהגוף עצמו. זאת אומרת, מה שמוביל את השיחה, זה דווקא כאילו החשיפה הדרגתית של הגוף, והתגובות שלנו מרגע לרגע, שזה קצת דומה, למרות שאני כל הזמן חשוב לי להבחין שעירום וסקס זה שני דברים שונים, כאילו הם לאו דווקא מחוברים בכלל, אבל עדיין, יש דמיון בין הפלואו של הפודקאסט העירום, לבין מפגש של גוף עם גוף, כי באמת זה מפגש עם גוף עם גוף, פשוט בפורמט שאין בו מגע, אבל הוא קורה מתוך הגוף עצמו. זאת אומרת, מורידים בגד ואז מגיבים, למה שקורה עכשיו. לפעמים הסיפור או חלק ממנו עולה, ולפעמים לא. לפעמים זה הגוף עצמו שפתאום תופס את הפוקוס, הצלקת מכאן, היחסים שלי עם התחת שלי, לא משנה, או עם המרפק, זה לא חשוב בכלל.
יש מקרים שבהם את נותנת את אותם טיפים גם לאנשים שאת מדברת איתם על מיניות, אנשים שאת מלווה אותם בעולם של מיניות, וגם אנשים שאת מלווה אותם בעמידה מול קהל?
חד משמעית, כן.
תספרי לנו כמה.
זאת אומרת, אני אגיד שהטיפים יכולים להיות קצת, ברור שזה סיטואציות שונות, כן? זאת אומרת, אני דווקא לא מאלה שאומרים, תדמיינו את הקהל ערומים, או כמובן...
תודה לאל על זה.
כן, או תהיו ערומים מול, כמובן שלא. אבל בשתי הסיטואציות האלה, בשני סוגי הסיטואציות, כאילו יש עניין של להסכים להיראות. דיברנו בהתחלה על להרגיש ערומים. ואני מלמדת אנשים להרגיש יותר ויותר בנוח עם הקרבה, עם הנראות הזאת. זאת אומרת, להיות נוכחים בתוך המפגש הזה. וטיפ אחד שהוא הכי בסיסי וגם, כאילו, הוא תמיד נשמע פשוט, אבל אין עליו, כאילו, הוא הכי עמוק שיש, זה נשימה. להתחיל לשים לב מה קורה לנשימה שלי, לפני, תוך כדי, וגם קצת אחרי, דיבור מול קהל, ואו באקט מיני. אני רגע אתייחס אולי לשני המצבים.
אוקיי.
הרבה פעמים בדיבור מול קהל, אנחנו, כאילו אם אני מגיעה לדיבור מול קהל, במחשבה שזה מבחן מכשיל, אז אני מראש כולי קצת עצורה, כולי קצת זהירה, הנשימה שלי קצת מתכווצת. אם הנשימה שלי מקובצת, כל הביטוי שלי קצת מקובץ. ואז התרגול של לנשום לפני, יש את נשימת המעלית שאנחנו מלמדים במעבדה, ועוד כלים שקשורים להרחבת מיכל הנשימה, מאפשר לי להיות יותר אני, יותר רגועה ונינוחה, ויותר בקשר עם מה שקורה. וזה כולל גם לקחת פאוזות לנשימה תוך כדי, זאת אומרת לקחת רגע, ולנשום, לתת את הרגע הזה גם לעצמי וגם לקהל שלי. עכשיו נלך הצידה רגע לאקט מיני. כאן יש, זה ממש מעניין להסתכל על דפוסי הנשימה, כי הרבה מאיתנו, כאילו, מה אנחנו מכירים על נשימה בסקס, מה שאנחנו רואים במדיה, בסרטים, בסדרות טלוויזיה, וכמובן גם בפורנו, אבל אני רגע שמה אפילו את הפורנו בצד. והרבה פעמים הנשימה היא נשימת כלב כזאת, נשימה מאוד שטחית, מאוד קצרה. עצירות נשימה כאלה שמרגישות נורא סקסיות כשמסתכלים על זה על המסך. וגם יש הרבה פעמים בגלל שמיניות היא סוג של טבו, אז בשנים הראשונות שבהם אנחנו חלקנו או רובנו נוגעים בעצמנו, מענגים את עצמנו, זה תמיד תחת האיום שאמא לא תיכנס לחדר, שלא יגלו אותי, ואז זה כזה מין נשימה מאוד קצרה כזאת, של לעשות את זה כמה שיותר מהר. קצת כמו מישהו שמנסה לברוח ממשהו.
כן.
עכשיו, נשימה ועונג הולכים ביחד. משהו שכדאי לדעת. אז אם אני, אם הנשימה שלי קצרה ומקובצת, זה לא אומר שאני לא אגיע לשיא, אבל הוא יהיה. אם אני פותחת את הנשימה, אני פותחת את ערוץ העונג שלי בצורה משמעותית.
אבל שרון, אפשר להביא גם עונג לבמה? נראה לי כל כך מפחיד להביא עונג לבמה הזה, עם נשימות המשתנות על הבמה?
כמובן שעל הבמה אנחנו לא רוצים לנשום כמו שאנחנו נושמים בתוך אקט מיני, זה ברור. אבל זה יותר על הבמה, זה לראות פשוט שאני נושמת, שאני נושמת רגוע יחסית. ו... כאילו, שאני לא נושמת. זה הבעיה של הרבה אנשים, זה ההיעדר נשימה.
נכון.
שזה יוצר בכל הגוף איזו חוויה של כנראה שאני במצב מסוכן. לפעמים אני נכנסת מראש עם התפיסה הזאת, ולפעמים הגוף לאט לאט חווה את זה מתוך הנשימה שלי. כן? עונג לבמה קשור ביכולת, וזה לוקח זמן הרבה פעמים לפתח אותה, לראות את הקהל. להסתכל על הקהל ובאמת רגע לראות אותו. לאו דווקא לחשוב עליו בתור חבר שופטים קשוח שבא לקטול אותי, כי האמת
אז שברוב... אז מחברת עונג בעצם למי שנמצא מולך, לאינטראקציה, זה משהו שחייב להיות קשור לתקשורת של האנשים שמולים, זה מבט או מחוות או הבעות פנים, או שאני יכולה גם לחוות עונג עם עצמי.
ברור ששתי האפשרויות קיימות. כשאת שואלת על פרזנטציה, אז אני כאילו, יש לי, זה נורא חשוב לי פשוט להזכר את העובדה שזו סיטואציה תקשורתית. כאילו, אני מדגישה את היחסים עם הקהל, כי בחוויה שלי הרבה אנשים, כשחושבים על פרזנטציה, לא חושבים בכלל על הקהל. הם חושבים על מה אני צריכה לעשות, איך אני אמורה לתפקד, האם אני אצא טוב או לא אצא טוב, האם אני אצליח או אקשל. זה הכל מי, מי, מי. כן,
באמת? אני, זה כן. בדרך כלל, אצלי זה נתפס כזה, מה חושבים עליי, מה רואים לי?
אחלה, מה חושבים עלייך? Mm-hmm. מה רואים לך? את לא באמת חושבת על הקהל
פה. אני שופטת את עצמי דרך עיני הקהל.
כן, את לא שואלת מה הם צריכים, mm-hmm. למשל. זאת אומרת, כשאומרים אני מאוד רגיש לקהל, במובנים האלה שתיארת, אז אני עוזרת לאנשים להבין שלא, אתה רגיש לעצמך.
אוקיי. Okay.
כאילו רגישות לקהל זה משהו אחר לגמרי, זה לשים לב אליהם. זה לשאול את עצמך, מה הם צריכים כדי לעכל את התוכן שאני רוצה להביא אליהם היום? נגיד אם הם מרגישים לך פתאום קצת כזה חסרי מנוחה, תוך כדי שאת מדברת איתם, שזה קורה לפעמים בתוך הרצאה, או משהו מרגיש כזה מפוזר. אז כאילו לשאול את עצמי, רגע, מה קורה להם עכשיו? יכול להיות שהם לא הבינו משהו? יכול להיות שהם נסערים ממשהו, אם זה בארגון, את עובדת הרבה בארגונים, את מנחה סדנות, לפעמים הקהל שלי בכלל נסער ממשהו שקרה 5 דקות לפני שהתחלתי את הסדנה. אני לא יודע מזה, אבל אני ארגיש את זה.
נכון.
עכשיו, אם אני קולטת שמשהו קורה איתם, אולי כדאי לי לשאול, היי, מה קורה? אני מרגישה שמשהו קורה פה, מה העניינים? למשל.
את יודעת שאת מדברת, אז אני נמצאת כל הזמן במטוטלת הזאת, בנדנדה של בין הבמה למיניות.
כן.
עכשיו את מדברת על הדבר הזה, ולראות את הצד השני גם בחוויה מינית.
כן.
אז גם שם זה קצת לצאת מעני, ולהסתכל על מי שנמצא מולי?
יש עולם שלם של מיניות ועונג מיני שקשור לאני עם עצמי. אבל אני חושבת שבשיחה הזאת כן יהיה טוב לנו להתמקד במצב שבו את או אתה נמצאים עם פרטנר, כי זה באמת מה שיותר דומה ומקביל.
עם פרטנר אחד או יותר, אתה לא...
whatever, כן, טוב, השמיים
במה או לא.
תכלס. כן, כאילו, לא משנה, נמצאים עם עוד, כאילו, שאנחנו לא לבד. זאת אומרת, שתי הסיטואציות, כי אחרת אין מי שרואה לנו כל המקום הזה של קצת שמתכווץ מפחד במובן מסוים, לא קיים אם זה רק אני עם עצמי. או פחות קיים, זה לא נכון שזה לא קיים.
בשביל זה יש דריירנים.
כן. אז רגע, האמת שאיבדתי עכשיו, הנה, איבדתי את קו המחשבה. כרגע, כאילו, אני לא זוכרת עכשיו מאיפה התחלנו. זה מה שקרה לי. ואז, השאלה אם אני מרשה לעצמי להיות אנושית.
אוקיי.
איך זה מקביל לפרזנטציה? גם הפרזנטציה יכול להיות שלרגע, הכדור שבו אנחנו מתמסרים, אני והקהל, ייפול רגע. בין אם זה, כי קרה משהו בכלל מבחוץ. משהו קרה, היה רעש, היה זה, משהו השיח את תשומת הלב של כולנו, או שכמו שקרה עכשיו, פשוט איבדתי לרגע את חוט המחשבה. האם אני מסכימה להיות נוכחת עם הדבר שקרה בתוך התקשורת שלי עם הקהל? או שאני מנסה עכשיו להסתיר את זה, אני נכנסת לתוך הראש והפחדים שלי, מה תחשבי עליי, מה אתם קהל, תחשבו עליי ברר, כאילו. אז יש משהו מאוד מועיל בלהרשות לעצמי להיות אנושית עם הקהל שלי.
זה מוביל אותי רגע לאמירה, האמת, את יודעת מה, לפני שאני אגיד את המילה הזאת, אני אגיד שבגללה בכלל לרשמתי ללמוד במעבדה.
אוקיי.
אחד מהדברים שנורא חשובים עבורי, ואני מתארת עצמי שגם הרבה אחרים, בין אם זה על הבמה או במיטה, זה האותנטיות.
כן.
עכשיו, את מראה לי פה חוויה מאוד אותנטית עכשיו. הסיטואציה הזאת שנקטעה חוט המחשבה, ואת עדיין ממשיכה ומביאה את עצמך.
כן.
עכשיו, יש המון קושי להביא אותנטיות, קודם כל במיטה, בטח באינטראקציות ראשוניות. יכול להיות שאני מדברת אגב על עצמי, אבל
לא, אני
מניחה שהרבה הזדהו.
אנשים. כן.
וגם הנושא של במה. אבל זו אותנטיות אחרת לגמרי.
למה היא אחרת בעינייך?
כי הקהל הוא אחר. זאת אומרת...
כן, גם החוקים, הקודים הם אחרים לגמרי, כמובן.
נכון, אני לא עליה ערומה, על במה, אני כן אכנס ערומה למיטה, ויכול להיות שהשפה תהיה אחרת, אבל עדיין מאוד חשוב לי להביא את עצמי.
כן, וכאן אולי אפשר לשאול, אני רגע אגיד שגם בסיטואציה מינית דיברנו על, קודם על מה קורה כשהולך לי חוט המחשבה לרגע, אז בסיטואציה מינית התרגום של זה יכול להיות, רציתי משהו ופתאום הגוף שלי, פתאום קורה לי משהו אחר. חשבתי שיהיה נורא כיף, לא יודעת, לעשות אקט מסוים עם הפרטנר שלי, ופתאום המחשבה שלי נודדת, או לא נוח לי. משהו כאילו אחר קורה בגוף. האם אני ממשיכה בפרפורמנס? האם אני ממשיכה לתת שואו בצורה לא אותנטית? כי זה מה שחשב...
למי מאיתנו לא קרה שנתפס איזה שריר באמצע, או בדיוק מרפק במקום הלא נכון.
כן, או שחשבתי שיהיה נורא כיף, לא רק תפיסות כזה, חשבתי שיהיה כיף, לא יודעת, לחדירה. בסדר? לעשות סקס עכשיו. כאילו, ספציפית חדירה, ואז בעצם אחרי דקה וחצי זה משהו בגוף שלי מאותת לי שזה לא בדיוק כמו שחשבתי, זה לאו דווקא כואב, אבל זה גם לא מתאים. מה אני עושה? אני מתקשרת את זה או לא? שאלה?
ועל במה?
ושוב, גם על במה, עד כמה אני משמרת תדמית של מושלמות? כאילו זה העניין. כאילו עד כמה את מצפה מעצמך להיות איזה מודל מושלם של, לא יודעת, המרצה? או שאת מצפה מעצמך להביא בן אדם לבמה. ואני רוצה רגע להגיד משהו על, כאילו שההתנהגות שלנו ברגע מסוים, זה בכלל נכון על הרבה דברים. ההתנהגות שלנו בתוך סיטואציה ספציפית, היא לא מושפעת רק מאותה סיטואציה, היא מושפעת עם איזה הנחות יסוד הגעתי לתוך הסיטואציה.
הרבה דפוסים נכון? ורגילים, כן.
כן. וכאן, כאילו יש לנו המון הבניות תרבותיות שיושבות עלינו מאוד 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 חזק. גם לגבי דיבור מול קהל וגם לגבי סיטואציה מינית. כי אנחנו מקבלים המון מסרים, כאילו שפרזנטציה אמורה להיות מושלמת. אם היא לא מושלמת, מה היא? היא כישלון. אין אמצע. אין.
כאילו יש לי תחושה שזה גם משהו שאני שמה לב הרבה חוזר אצל נשים. הצורך בפרפקציוניזם.
אני חושב
שזה בגלל שאני עובדת בעיקר עם נשים על עמידה על במה ודברים כאלה, זאת אומרת, זה הסביבה שלי, אבל
כן.
יכול להיות שאתה גם חווה את זה אצל גברים.
אני רואה את זה אצל שני, אני לא רואה הרבה הבדל בין המינים בהיבט הזה. אז כאילו, אז המקום הזה של מושלם. מושלם זה כבר שם לך מקל מאוד רציני בתחת, סליחה על המילה. כאילו, מושלם זה לא מקום, אם אני מצפה מעצמי להיות מושלם, כבר נכשלתי. עוד לא התחלתי את הפרזנטציה, אני כבר כישלון בלהיות מושלמת. כי אני בפנים, אני יודעת שאני לא מושלמת הרי. אנחנו יודעים את זה. ולגבי סיטואציה מינית, תכלס גם יש לנו תפיסה נורא דומה. ומה אנחנו רואים בהוליווד? כאילו, שוב, הוליווד, אני קוראת לזה. סרטים וסדרות, ברובן, בשנים האחרונות זה קצת משתנה. כאילו, כבר יש גם ייצוגים אחרים.
וכל השחקניות וכל השחקנים הם by the book.
בדיוק. אפילו, כן, אין להם כל מיני אפילו כשאני חושבת את זה, אין להם כמעט
סלוליטיס, כימורים.
וגם לא, כמעט נקודות חן וכל מיני דברים כאלה. אין להם סתם נקודות חן על הגב. פתאום אני כאילו מנסה לחשוב אם אי פעם ראיתי שחקן או שחקנית כזה, כאילו עם גוף שהוא לא בצבע אחיד לגמרי. אבל זה אחד, א', הגוף. ב', החוויה. כאילו החוויה שאנחנו רואים בסרטים וסדרות, או שהפרטנרים יודעים לקרוא אחד את השני בלי מילים, והסקס היה מג'יקל.
כן, הם מתנשמים אחרי וואו. ושוכבים, וואו, היה מדהים.
יואו, לגמרי?
בטח, זה קורה כל יום.
כל יום, או שזה היה מזעזע ומדובר בקומדיה, או בטרגדיה, כאילו, או שזאת קומדיה והוא נלעג, בדרך כלל זה הוא שנלעג, היא אף פעם לא הייתה הסקס הרע, או שזה היה משהו ממש רע ומר. אין את הקטע של סקס טוב, אבל באמצע שלו יש רגע לא מדויק. אין כמעט את זה. חוץ מהסדרה שאם עוד לא צפיתם, סקס אדיוקיישן, שקצת מתחילה להנחיח שם את האזור הזה. אבל כאילו אין לנו את הייצוגים של זה, של המסע הזה, של התקשורת שבאמצע, של האפשרות רגע לשבור את הפלואו הזה, שעכשיו שנינו בסרט פורנו, ואנחנו עושים את כל התנועות יפה, ואני אגיד, רגע, שנייה, מה, רגע, אני צריכה רגע. או בוא ננסה משהו אחר, משהו פה לא עובד לי. או בואי, בכלל שגבר בכלל, אולי הוא לא בא לו. אולי עומד לו ואז לא עומד לו.
אז שרון, את מביאה את הכנות הזאת, ואת הרגע, אני צריכה זמן לעצמי, גם כשאת על הבמה וגם בחדר המיטות?
משתדלת. כאילו זה למידה. גם בשבילי, זאת אומרת, אני המון שנים הייתי בכזה, כאילו, הסיבה שאני יודעת ללמד אחרים זה כי אני עברתי את הדרך הזאת. המון שנים, מבחינתי, כאילו, רגע, הנה עכשיו הייתה לי ביקורת קודם כל על עצמי, שאמרתי את המילה כאילו, רק לידע כללי.
צריך לב להרבה דברים תוך כדי.
מה? כל אחד והמילה הזאת שהוא אומר לפעמים, ולפעמים זה בעצם, לפעמים זה ואז אם אנחנו נשים לב עכשיו למילה הזאת, אז הלך עלינו, כי זה כל מה שנשים לב אליו. אני חושבת שהרבה שנים מאוד השתדלתי לתחזק תדמית, שיש בה את הצד הזה של הדיבור מול קהל, של ה... כאילו מהוגנות כזאת, בלי, כאילו, עם כמה שפחות מקום לצד היותר פיראי שבי, לצד שמתעניין בכלל במיניות, לצד היותר יצרי שבי. וזה כבר יצר חוסר אותנטיות. כאילו, גם אם אני... כאילו, כן, אז זאת אומרת, כשהופעתי מול אחרים, אז מצד אחד, סבבה, זה היה אחלה, אבל משהו בי היה תכלס סגור, לא חלק. ואני לא מדברת על, כאילו, מדובר הרבה פעמים, המקום הזה של חוסר אותנטיות, זה הרבה פעמים דברים שרק אנחנו נשים לב אליהם. חשוב להגיד את זה.
לחוסר אותנטיות?
כן.
אוקיי.
ובאמת גם הרבה אנשים שמגיעים למעבדה, אולי במקום מסוים, זה נכון גם לגבייך, הם לא אנשים שלא מצליחים מול קהל. זאת אומרת, חלק מהאנשים שמגיעים, סליחה, זה אלינו, לא אליי רק, שרוצים לעבוד על המקום הזה של דיבור מול קהל, מדברים מול קהל כל הזמן, ואפילו עושים את זה טוב מבחינת הפידבקים. אבל את או אתה מבפנים מרגישים שזה לא בדיוק זה, שהמאמץ שם, כאילו...
מאוד גדול. כן, אני מאוד מזדהה עם זה.
מה, דברי על זה רגע.
זו הסיבה שהגעתי.
דברי על החוויה שלך, אם את בא לך.
אז כן, אחד מהדברים שחוויתי, וזה מה שהניע אותי לבוא למעבדה, אז קודם כל, באמת אני נמצאת המון על במות, והרגשתי שיש... קיבלתי פידבק מחבר מאוד קרוב, שבא ואמר לי, יש את רותם היומיומית, ויש את רותם על הבמה, זה שתיים שונות. ואז עצרתי עכשיו ואמרתי, רגע, למה אני לא אני על הבמה? למה אני, עכשיו אני באמת, כשאני יורדת מבמה, אני מותשת. אני נמצאת אחרי קצת משחק, תיאטרון, המון תשומת לב. ואמרתי, אני רוצה לחפש להביא משהו אחר, אני רוצה להביא אותנטיות לבמה, אני לא רוצה להיות במשחק.
כן.
רוצה שיהיה לי יותר קל.
כן.
ואולי אפילו להביא תקשורת אחרת עם הקהל. אז זו הסיבה שבאתי.
ואת יכולה להגיד משהו על החוויה שלך? כיום, כאילו, אם יש אפילו ניואנס שאת מרגישה שהוא קצת שונה?
אז קודם כל, כן, אני לא אספר את כל מה שאספתי במהלך הזה, כן. אבל הרבה אותנטיות כבר הייתה קיימת אצלי, רק הייתי צריכה לשים לב אליה. וזה בסדר, גם שאני בן אדם אחר על הבמה. זה משהו שהבנתי אותו, אגב, בשיעורים האחרונים שלנו. אמרתי, רגע, עם הילדים שלי אני לא מדברת אותו דבר כמו שאני מדברת איתך, שרון, לדוגמה.
כן.
אז זה בסדר שאני עם קהל אחר אדבר אחרת.
שזו גרסה אחרת
זו
שלך.
זו גרסה אחרת שלי, כן. זאת אומרת, זה לא שזאת לא אני, זאת עדיין אני. מצד שני, יש הרבה יותר נשימה וכלילות, והגוף לפעמים מספר הרבה יותר סיפור מאשר המילים.
נכון.
אז אלה דברים שהיום אני מביאה איתי. אני עוד צריכה להתאמן, זה רק התחלה.
זה תהליך.
כן, זה תהליך. אבל שרון, אני רוצה רגע לנסות לאתגר אותך, כי אני אוהבת מאוד לאתגר.
יאללה.
כבר דיברנו על זה שאני סקרנית ומזיזה את הסטנדרט. אני רוצה לשחק איתך משחק.
אורייט.
אוקיי?
כן. דיברנו על זה או לא, שאני אוהבת לשחק.
ולשחק, לא דיברנו על זה, אז יאללה, בואי נבדוק את זה.
וזה גם תפיסה, כאילו, התפיסה המשחקית, עוד לפני המשחק עצמו, היא אחלה מפתח, דיברת קודם על טיפים, אז לחשוב גם על פרזנטציה, ובוודאי על מפגש מיני, כמו, באים רגע לשחק ביחד, בואו רגע נשחק עם התוכן הזה, בואו, כאילו, קצת להיות איזה משחקיות, או אפילו בינך לבין עצמך, או בינך לבין עצמך, לפני שאני מעבירה את הפרזנטציה, למצוא לעצמנו איזה משחק עם עצמנו. בוא נראה אם אני אצליח, לא יודעת, לעשות שלוש הפסקות ולקחת שלוק מים באמצע. כאילו, לגרום לעצמנו להיות באיזשהו משחק, זה כבר מוציא אותנו מהמבחן המכשיל.
נכון. להביא איזושהי כלילות אחרת ל...
כן.
זה פחות אולי שיפוטיות אפילו. כן. אז בואי נחזור רגע למשחק שיש לי פה.
כן.
אני פשוט הכנתי קלפים.
נפלא.
על כל קלף יש מילה.
אוקיי.
שקשורה... או לעולמות של הבמה, או לעולמות של המיניות, או גם וגם, אנחנו נגלה את זה תוך כדי.
באמת?
אז אני אתן לך לבחור. את לא רואה מה את בוחרת.
אני לא רואה, נכון, אני ממש מחזיקה.
יאללה, תבחרי לך איזה קלף.
ממש הכנת הרבה קלפים, וואו, וואו. הנה. חרדי קלף. ירידה בביצועים, אימאלה.
וואו, ירידה בביצועים.
אוקיי, קלף דרמטי, אני אקח את זה ישר למיניות, כי נראה לי שזה אחד הדברים הכי מפחידים. גם לגברים וגם לנשים. אני אתחיל דווקא בלדבר על גברים. כי כאילו כשאומרים ביצועים, לפחות בראש שלי, אישה חושבת על זקפה.
נכון. גם אני חשבתי על זה שכתבתי את הקלף הזה.
אוקיי. אז כאילו, ובאמת, כשאני חושבת על זה, הלב שלי ממש יוצא אל הגברים, כי הלחץ הזה, לתחזק זקפה מושלמת, שוב, השלמות, הוא פשוט נוראי, אני מרגישה.
כן, בשונה מאיתנו אנשים, אצלם רואים להם.
בדיוק. כאן זה המקום שבו רואים לגבר הכי הרבה את הזקפה או הידרה. עכשיו, משהו להגיד על זקפה. זקפה קשורה גם ברגשות. היא קשורה גם לנפש ולא רק לגוף.
חד משמעית.
ואחד הדברים הכי מדהימים שעלו בפודקאסט העירום, זה סיפור שהיה שם, שגבר אחד, אני לא אגלה לכם באיזה פרק, תצטרכו למצוא אותו, סיפר על ממש תקופה של שנים שהיה לו קושי, כשהוא היה בסיטואציה מינית, עם כל מיני בחורות שהוא רצה להתחיל איתם, שהוא נמשך אליהן, לא הייתה לו זקפה, במאני טיים, נורא מתסכל, בחור צעיר הוא היה אז, כאילו, לא, זה שנות ה-20 שלו, אפילו לקח ויאגרה, ושום דבר לא עזר.
וואו.
עד שהוא התאהב, ברגע שהוא היה מאוהב במישהי, והגיע איתה לסיטואציה מינית, זהו, הכל נפטר. עכשיו, גם בתוך יחסים שהם כן יחסי אהבה שכבר קיימים, יש גלים, יש תקופות, יש רגעי לחץ, יש מטענים רגשיים מהריב שרבנו אתמול בערב. כל זה משפיע בין השאר על הזקפה. ומשהו שאני למדתי מאז שנכנסתי לעולם המיניות המודעת, הוא שגם איבר מין רך, קודם כל זה חלק מהגבר הזה. זאת אומרת, זה עוד, כמו שאמרת, יש כמה גרסאות. יש את הגרסה שלך כשאיבר מין שלך זקור וזקוף. יש את הגרסה שלך כשהוא רך, ולפעמים ממש כזה מקובצ'אץ' לתוך עצמו בישן. זה עוד גרסה להראות, אתה לא צריך להראות רק את הגבר השולט.
זה עדיין אתה, כן.
זה עדיין אתה, אני מקווה, כאילו זה מסר שבעיניי הוא חשוב, כמובן לגברים לשמוע, אבל גם לנשים, שהרבה פעמים מעמיסות המון ציפיות על הגבר, כאילו בואי תראי איך את יכולה לפגוש גם את הרוח שבו. יש בו רוח גם. כאילו, ואם אתם יכולים להיפגש גם ברגע הרך, או אם תוך כדי מפגש, הוא קודם זקור, ואז הוא מתרקח, או whatever, יש שם יופי של משחקיות לשחק,
נכון.
ויופי של דרך לגלות, כאילו, מה יקרה עכשיו? אז זה פשוט כאילו, להיות עם זה רגע.
זה מאוד מתחבר לי לעולמות שלי, כי כשיש ירידה בביצועים במשהו אחד,
כן.
יש המון יצירתיות במשהו אחר. זאת אומרת, האיבר מין עצמו,
כן.
הוא רק איבר אחד מבין כל שאר הגוף.
בדיוק.
ושם אפשר לייצר המון יצירתיות ודינמיקה אחרת.
נכון.
אבל איך איזה זקפה באה לידי ביטוי על במה?
אז שוב, ירידה בביצועים יכול להיות, את גם אומרת ירידה בביצועים, כאילו קודם הם היו טובים, ואז עכשיו הם לא טובים, למשל.
נמצאת על הבמה, פתאום יש לי איזה בלאק-אוט, או לחילופין, וואלה, היום אני לא באנרגיות גבוהות, כמו בדרך כלל.
קודם כל, יש לפעמים קהלים, כאילו, פשוט לדעת שכמו שיש את העלייה בביצועים, ככה שיש, זאת אומרת, זה חלק מהחיים. כמו שדיברנו הרגע על הזקפה, שההוויה של האיבר הזה, זה שהוא לא זקוף 100% מהזמן. פשוט לא ככה. וגם אם יש לך פרזנטציה מעולה, או סדנה מעולה, שהעברת אותה כבר לא משנה כמה פעמים, לפעמים יהיה יום פחות טוב, ואז זה לא אומר שאת כישלון, זה פשוט לא מצביע על כך שנכשלת במבחן החיים. זה אומר שקרה איזשהו משהו שווה להתבונן עליו, אני בהחלט בעד למידה מרגעים פחות טובים. מה היה כאן? יכול להיות שלא אפשרתי לעצמי להתכונן. יכול להיות שאני מוצפת מדברים אחרים בכלל. אולי אני צריכה למצוא מחדש איך להנגיש את התוכן הזה לקהל בכלל, או לקהל המסוים שאיתו דיברתי. זאת אומרת, הרבה פעמים זה מצביע על משהו ששווה להתבונן עליו, אבל יש הבדל בין למידה מאי הצלחה, לבין ביקורת מסרסת. של אני כישלון, וזהו. כאילו, אז כמה שאפשר לעבור למקום של, אוקיי, מה אני יכולה ללמוד מזה? לפעמים זה תוך כדי הפרזנטציה, כאילו, אם ניסיתי, נגיד שהיה איזה, לא יודעת, רבע שעה שבה הייתי אמורה להסביר משהו, ובסופה אף אחד לא הבין שום דבר, נגיד.
אוקיי.
בסדר? או שהם איבדו פוקוס. שוב, אני, לפעמים, בתוך קונסטלציות מסוימות, אני יכולה להפנות שאלה לקהל. אתם צריכים עוד הסבר? אתם הבנתם את מה שאמרתי? מישהו צריך, כאילו אני יכולה להיות בתקשורת סביב זה. או להצביע על, וואו, אני מרגישה שקרה כאן מה, כאילו...
שאלה של מה נעים לכם? זה גם פה וגם פה, או מה אתם צריכים עכשיו?
בדיוק.
איזה סוג של דיוק?
כן, לאפשר לעצמי רגע להיות בזמן הווה, לא רק, אם אני עוברת ל, אוי, לא, אני נכשלת, מה יקרה אם אני אקשל, מה זה אומר עליי בחיים? יצאתי בעצם מהסיטואציה, הוצאתי את עצמי מהדיאלוג, אף אחד לא מרוויח מזה.
יאללה, עוד קלף?
יאללה. רגע, אני מרגישה צורך. נגיד עכשיו אני מרגישה את הנשימה שלי קצת כזה קצרה, אז אני ממש עושה רגע תחזוקה, אולי כולכם צריכים את זה.
שנשמע ביחד?
כן, ניקח רגע נשימה. אחלה, יאללה, ניקח עוד קלף.
יאללה.
רגע, ניקח אותו ביד השנייה. תנועה.
תנועה.
Okay. תנועה זה בעיניי לדעת שכל רגע הוא רק רגע. וש... כאילו, יש תנועה מרגע לרגע. החיים הם לא סטטיים. בראש שלי, בראש שלנו, אנחנו אוהבים לחשוב על הדברים כמו תמונות סטילס, על המציאות כמו תמונת סטילס. זה ככה. אני מצליחה, אני נכשלת, סקס טוב. הבחורה הזאת שאיתה אני נפגש, היא טוב לנו ביחד, או לא טוב, whatever. במציאות יש כל הזמן תנועה בין המצבים. וזה קצת כאילו אנחנו, המציאות היא שאנחנו כמו חיים בתוך מים. אם, נכון, כשאנחנו מנסים לעמוד בתוך מים, אנחנו לא יכולים לעמוד כל הזמן באותה תנוחה. המים כל הזמן מזיזים אותנו, נכון?
נכון.
בתכל זה די נעים. כאילו, והרבה אנשים מנסים איכשהו מול המציאות לעמוד כמו השומרים של ארמון המלכה באנגליה, כל הזמן לשמר משהו שהוא אותו דבר. זה גם קשור מה שדיברנו קודם על הירידה בביצועים. יש כל מיני רגעים ויש תנועה ביניהם. בעיניי זה משהו נורא מרגיע. כאילו, הרגע הזה יחלוף. זה מרגיע כי הרגעים הרעים הם יחלפו. זה רגע להרשות לרגע הזה.
גם באותה סיטואציה, בפרזנטציה עצמה, אם אני חווה איזשהו רגע, זאת אומרת, בתוך הפרזנטציה הזאת זה יחלוף, או מה שנקרא בפרזנטציה לפרזנטציה?
לפעמים ככה ולפעמים ככה, אני לא יודעת, אבל זה להסכים רגע, כאילו, כמה שאפשר פחות להיתקע על הרגע, אוי לא, זה כישלון, וואו, מה אני עושה עכשיו? כאילו, ולראות איך אני יכולה לקפוץ לרגע הבא. יכול להיות שה... חלק הקודם בהרצאה או בסדנה שלי לא עבד כל כך טוב. השאלה המרכזית היא, כאילו, לאן התנועה שלי עכשיו הולכת? מה עושים עכשיו? מה הצעד הבא? זה מתחיל בתנועה של נשימה בדרך כלל, כי כשאנחנו, הדבר הראשון שאנחנו עוצרים זה נשימה. אז קודם כל לנשום, זה קצת כמו בהכנה ללידה. קודם כל לנשום, ולראות לאן אני יכולה לנוע. במעבדה, כאילו בשיטת לבן, שזה הפסיכולוגיה של התנועה, יש המון התייחסות לכיווני תנועה, לאן אני יכולה לנוע. וחלק ממה שאנחנו עושים במעבדה, זה לפתוח אופציות במקום הזה. אולי אני אגיד על זה מילה, ואין לי מושג אם זה יעבור בפורמט הזה של פודקאסט okay. או לא, אבל אני אגיד על זה מילה. כאילו אנחנו יכולים להסתכל על שלושה מימדים של תנועה. יש את הציר הזה של למעלה למטה, יש את הציר האופקי של הצידה, לצדדים, ויש את הציר של קדימה אחורה. ואני אתרגם מה זה יכול להגיד בתוך סיטואציה או מינית או פרזנטציה. נגיד שברגע מסוים אני חווה משהו, לא יודעת, לא עובד, לא עובד. לי או לפרטנר או בכלל, או שוב בפרזנטציה. תקחי
אחורה, כן.
אז אחת האפשרויות שלי, כאילו אני יכולה לבחור... רגע, נתחיל עם הלמעלה למטה. למעלה למטה קשור קודם כל לעצמי, כאילו קצת אני מול, כאילו, אז, וגם לנקודת המבט, אם אני בפרזנטציה, אני יכולה לעלות למעלה לנקודת מבט, כאילו כזה בזום אאוט, להסתכל על זה רגע מגבוה, ולראות רגע את הסיטואציה, לא רק להתרכז בעצמי, אלא לעלות למעלה מכל הדבר, או להפך להתקרקע, לחזור רגע אל עצמי, לנשום ומשם לקחת את המשאבים. הציד הזה רגע להסתכל מסביב, לראות אולי את הפרטנר שלי, לראות את הסיטואציה, אולי קרה משהו לא ביני לבין הקהל או האדם השני, אלא בכלל בסביבה, ולהסתכל גם אולי על נושאים אחרים שרציתי לדבר עליהם, להסתכל על דברים אחרים שאפשר לעשות, כאילו קצת לנקודת מבט רחבה על הסביבה, והמימד האחרון של קדימה אחורה זה, אולי אני צריכה להתקרב, אולי דווקא אני צריכה רגע להתרחק ולסגת, אולי, לא יודעת, כאילו, אולי אני צריכה, אם זה פרזנטציה, אולי אני כבר צריכה לסיים את הפרזנטציה ולדלג על הנושא האחרון, כי די, היה להם מספיק. לפעמים אם זה נגיד בסוף יום,
כן.
אני תכננתי שעה וחצי, ואני מבינה, אחרי 50 דקות, הם לא יכולים יותר. די, כאילו, די. אז לפעמים זה על הסגת. ולפעמים זה להפך, יש פה איזו הזדמנות לעוד קרבה, לעוד העמקה. ולפעמים העמקה הזאת, אם זה נחזור למפגש מיני, אולי זה לא העמקה שחשבנו, למשל, ניקח חדירה, אולי יש פה העמקה רגשית שמתאפשרת פתאום. דרך אחרת להתקרב. כאילו, יש לנו כל מיני כיווני תנועה שאפשריים. לא רק, זאת אומרת, לכל אחד בתוך זה יש את מה שאנחנו רגילים, והרבה פעמים זה הדבר היחיד שאנחנו שוב ושוב ננסה, ולא תמיד זאת הדרך הכי יעילה. זה היה מובן לדעתך?
כן.
מעניין.
לי זה היה מאוד מובן, מסקרן. ואני גם מכירה את זה.
נכון, את מכירה את זה מהקורס. אם בא לכם אחר כך איכשהו לתקשר איתי ולהגיד אם הבנתם משהו על מישורי התנועה או לא,
אפילו פודקאסט את עושה תקשורת עם הקהל.
נכון.
מדהים.
כן, כאילו, כן.
יש לנו זמן נראה לי לעוד קלף אחרון. אוקיי. אז אני אתן לך לבחור קלף.
וואה. אולי את תבחרי הפעם, אני בחרתי פעם ביד הזאת, פעם שנייה.
הפעם אני אבחר בעצמי.
היא בוחרת עם העיניים, היא כן מסתכלת
בא לי לדבר, את יודעת מה בא לי לדבר? על... אני אסתכל על כל הקלפים. זה קלף טוב. ההכנה.
ההכנה. אוקיי, מה זה להתכונן? מה זה להתכונן לפרזנטציה? ומה זה להתכונן גם למיניות טובה, למפגש מינית טוב. אז כאן, זה קשור קצת למה שדיברנו קודם. אמרתי שיש איך שאני מתנהגת בסיטואציה ספציפית, וזה מאוד מושפע מהנחות היסוד בכלל, ממה שחי בי הרבה לפני, וקשור באיך שאני מתייחסת לסיטואציה. אז אותו דבר, גם בהכנה, אני רוצה להתייחס בהכנה ל... פרזנטציה ספציפית, או למשהו שהולך לקרות עוד חצי שעה, אבל גם ליצירת תשתית. כאילו, איך אני יכולה לייצר תשתית, כדי שבכל פעם שאני, לא משנה, מופיעה מול קהל, או שיש לי מפגש מיני, הוא יהיה יותר טוב, הוא יהיה יותר נוכח, אני אוכל להביא את עצמי בצורה יותר מלאה. אוקיי?
אוקיי.
רגע, עכשיו אני צריכה להיזכר מה אני רוצה להגיד.
אני רוצה לשאול אותך שאלה על זה, על ההכנה.
כן.
הרבה פעמים אנחנו אובר מתכוננים, ואז יש גם חזבות.
נכון.
ויש, אני הרבה פעמים אומרת עצמי לקראת במה, שחררי, מה שיהיה יהיה. לעומת זאת, בעולם המיני,
כן.
אני פחות משחררת. זאת אומרת, בין אם זה, אני רוצה לדייק כל דבר שיהיה מושלם, ובין אם זה הפלייליסט, ואם זה
okay.
איפה הנרות, ומה צריך לעשות.
כן.
מה את ממליצה לשחרר ומה לא?
וואו, זה, אין לי כמובן תשובה מסוימת, וזה גם תלוי כל אחד, אבל אני חושבת שצריך להיות את שתי האיכויות האלה. זה אחלה לתכנן. אני ממש לא נגד תכנון, זה דבר נפלא. אני אגב, אני נורא אוהבת, כשיש לי פלייליסט שאני עובדת איתו, אז אני הכי אוהבת לשים אותו על שפל. דווקא כאילו זה פלייליסט, ואז אני משפללת אותו, וזה מדהים אותי כל פעם מחדש, איך הוא בדיוק מביא לי את הדברים המדויקים בכל רגע, ואני גם, יש לי את הזכות להיות מופתעת מזה. כאילו, אז זה כיף, אבל זה אני. אני חושבת, אני מאוד מאמינה בחיבור לגוף, בכללי, לעבוד על חיבור לגוף ולנשימה, כתשתית, שוב, גם להיות מרצה, מרצה טובה, וגם להיות מאהב ומאהב וטובים. זה יכול להיות איזושהי מדיטציה, מיינדפולנס, איזושהי עשייה תנועתית, כאילו איזושהי עבודה עם הגוף של, שיש בה תשומת לב לגוף. אני לא מתכוונת רק לנגיד ספורט או משהו מאוד משימתי, אלא איזושהי תנועתיות שיש בה גם חוויה. או נגיד כשאנחנו, אם את או אתה נוגעים בעצמכם, בזמנים שאתם לבד, לראות שאתם נושמים, כאילו לפתח את היכולת להכיל עונג, לפני שמגיע הפרטנר הזה המיועד. ואז אנחנו יותר ויותר מוכנים. נגיד, בהקשר של פרזנטציה, אנחנו בקורסים שלנו עובדים המון עם תרגילי אלתור. וזה בעצם כדי להכין את המערכת, להגיב גם בזמן אמת אם צריך. זאת אומרת, לפעול מרגע לרגע בזמן אמת.
כן, זה נהדר. אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה כללית. שני קובעים עדיין, אני חוזרת רגע למה שהתחלנו איתו, כן. את הפודקאסט הזה. שני קובעים. אחד עולם המיניות, ואחד המידה מול קהל.
כן.
את רואה את עצמך יום אחד מאחדת בין הדברים?
כן. חד משמעית, כן.
ספרי איך.
וואי, את מאפשרת לי פה להגיד איזשהו חזון לעצמי.
זה מוקלט, אז מה שנקרא, זה גם
מחייב. זאת אומרת, בסופו של דבר אני עוסקת באמת באותנטיות, ומבחינתי השליחות שלי היא לאפשר לאנשים להרגיש בנוח בתוך האור שלהם. במגוון של סיטואציות חיים, כל אחד וסיטואציות החיים שגורמות לו להרגיש פחות בנוח, ושם יש את האתגר שדרכו אפשר להתפתח בעצם. עכשיו, אני באמת, כאילו אני רואה שאלף, טוב, שני הנושאים שבהם אני מתעסקת, הם נושאים קצת של חיים ומוות. זאת אומרת, מיניות ממש נוגעת במהות של החיים שלנו. היא הדבר הכי בסיסי בעצם, שכיצורים, כבעלי חיים, אנחנו עושים, אנחנו מתרבים. נכון? זה, בסוף זה הסיפור עם מיניות, כאילו התרבות, לא רק עונג וככה. יש סיבה למה זה כל כך מענג, זה מה שנוצרנו במובן מסוים לעשות.
נכון.
להביא את הדור הבא.
אבל זה גם באותה מידה נורא מפחיד, גם המידה על במה, יש עם זה המון פחדים,
חרדות. אז אני אומרת זהו, אז כאילו, אז מיניות נוגעת בחיים ומוות, במובן הזה הכי בסיסי, כאילו זה אחד החומרים הכי בסיסיים של חיים, ופחד קל נוגע בפחד מוות, באמת. כאילו יש את האמירה הזאת של ג'רי סיינפלד, שאנשים, שבזמן הלוויה, רוב האנשים מעדיפים להיות בתוך הארון, מאשר להיות זה שנושא את ההספד.
נכון.
כאילו אומרים שזה יותר חזק מהפחד ממוות. אני חושבת שמעסיק אותי המקום הזה של חיים ומוות. כאילו, ליד המוות יש הרבה חיים. ובמובן הזה, הם לא כאלה רחוקים אחד מהשני. איך בדיוק אני... וואו.
אז בעצם אנשים שבאים אלייך, זה אנשים שנמצאים קצת על התפר הזה של להתמודד אולי עם סכנה?
אני חושבת שהחיים שלנו זה התמודדות עם סכנה. זאת אומרת, במובן מסוים, כאילו, אין שום דבר מובן מאליו בפשוט לחיות. כלומר, בכל רגע, גם עכשיו, אני ואת יושבות כאן בכזאת נינוחות ונושמות רגיל, כל אחת מאיתנו יכולה עוד שנייה, את יודעת, למות מדום לב או כל דבר אחר. כאילו, החיים שלנו אין בהם שום דבר מובן מאליו, שום דבר. נכון. ואני לא אומרת את זה ברע, אני אומרת את זה דווקא מתוך הכרה והודעה, על, כאילו באמת, על כל יום, על כל רגע בחיים שהוא...
אנחנו יכולים לתת לפחד לנהל אותנו, לא בבמה ולא במיניות, וזה אחד הדברים שרובנו, לפחות אני יודעת להגיד על עצמי, מנסים לשנות.
אני חושבת שהרצון הזה לא לתת לפחד לנהל אותנו, שבאמת... כן, שהרבה מאיתנו חווים, משהו הרבה פעמים גורם לנו, זה גם, אנחנו מנסים להימנע מהפחד עצמו. ואני חושבת שזה עוד יותר גורם לפחד לנהל אותנו, כי כשאת נורא מנסה להימנע ממשהו, וואי, את מה זה מנוהלת על ידו? ואני חושבת שגם בחיים האישיים שלי, אני שוב ושוב מוצאת את הדרך להיות בקשר עם הפחד ועם המקומות שככה, גם הפודקאסט העירום, זה אחד הדברים הכי מפחידים שעשיתי בחיים שלי. הכי מפחידים. אני ממש לא נשמתי בשבועות שלפני שהוא יצא, עלה לאוויר, וכל סוג של חשיפה נוספת איתו מצמיתה אותי לאיזה זמן, ואני בוחרת להתמודד עם זה, כי זה הלימוד בחיים. כאילו, כשאנחנו לומדים לעבוד עם הפחד שלנו, אנחנו לומדים לחיות.
זה קצת מזכיר את הרצאת סיכום שעשיתי בשיעור האחרון במעבדה.
טוב, לא סתם התחברנו.
כן, שדיברתי על זה שהפחד,
כן.
בשלב, הוא לא נעלם. לפחות מעולם הבמה, את יודעת מה, גם מעולם המיניות. אצלי הוא לא נעלם. ומצאתי שאני יותר מתעסקת בלחפש איך להעלים אותו, מאשר להביא את עצמי, להביא את התוכן שלי, להביא את המיניות שלי, להביא את הפרזנטציה עצמה.
שזה לחיות.
שזה לחיות, כן. אז ברגע שאמרתי, טוב, הפחד פה. אני כן אתייחס אליו, אבל הוא לא ינהל אותי. אז דברים השתנו.
כן, זאת אומרת, זה בעצם, מה ההפך מהפחד מנהל אותי? אני מתנהלת איתו אולי, כאילו, זאת אומרת, זה מערכת, ליצור מערכת יחסים איתו, שהיא שונה, שיש בה איזו הדדיות, שיש בה תקשורת. ואני חושבת שמילה שבאה לי, ואני לא יודעת אם היא כתובה בקלפים או לא, היא הפגיעות. זאת אומרת, אנחנו לא סתם פוחדים. בוא נניח את זה רגע. זה באמת מפחיד להראות את עצמי מול אחרים. זה באמת באמת מפחיד. זה באמת מפחיד להיות במגע עם אדם אחר, ולא משנה אם אני עוד לא מכירה אותו, או מכירה אותו היטב, הוא פשוט לא אני. ויכול להיות שאני, זאת אומרת, זה עושה אותי קצת חשופה, להיפגע, האפשרות להתמסר לתוך יחסים, לא משנה כרגע אם זה קהל, או ככל שאני מעמיקה לתוכה, היא גם, היא באמת מפחידה. אבל שם יש את החיים שלנו. זאת אומרת, זה גם נכון לחיות, לצאת מהבית, הרגשנו את זה טוב בקורונה. לצאת מהבית, זה מגביר את הסיכויים שלנו לחשיפה למחלות, זה, תאונות, מה שאת לא רוצה. אבל להסתגר בבית זה אסון.
נכון.
ושאל התפר...
זה הקבלה מעניינת.
אני ממש מרגישה את זה. כאילו...
אז טיפ ראשון שאני מוציאה ממך לקראת הסיום, למרות שהיה פה המון המון טיפים, זה לא להסתגר בבית שלכם.
שוב, במובן, את יודעת, כאילו...
לקחת סיכונים.
יש טווח, זה אולי עוד משהו להגיד על חשיפה, יש טווח בין להסתגר בבית, לבין לרוץ ערומה ברחובות. בלי הכרה, ושיעצור אותך שוטר ותיכנסי לכלא. אוקיי? זה טווח שלם של אפשרויות, וזה נכון על כל סוג של חשיפה, גם חשיפה על במה, זה שאני יכולה לאפשר לעצמי להיות יותר חשופה, גם בתוך הפודקאסט העירום, יש דברים שאתם לא יודעים עליי. יש דברים שאני בכלל לא מדברת עליהם. יש דברים שאני מביאה רק אחרי שאני סיימתי לאבד אותם. יש את העובדה שזה לא מצולם, זה כדי לשמור על אזור הנוחות שלי. זאת אומרת, יש דרגות בכל, לא משנה כמה החשיפה תהיה גדולה, עדיין יש שם דרגות חופש. ובוודאי בפרזנטציה רגילה, שבה יש גבול ממש, כמה אנחנו חושפים את עצמנו, יש שם דרגות, להיות אותנטי, זה לא עכשיו להוריד ישר את המכנסיים ולפרוץ בבכי. אבל זה לנשום.
אם עכשיו מאזינים לפודקאסט הזה,
כן.
לפרק הזה, מאזינים של הפודקאסט העירום, מה היית רוצה שהם ייצאו עם זה? זאת אומרת, מה בא לך, איזה טיפ לדרך, או איזה מחשבה עד לפרק הבא?
שכאילו, זה מעניין, כזה מין, אני בא לי להשאיר דווקא עם שאלה. הרבה פעמים, שאלה היא חומר הרבה יותר טוב לדרך, היא צדה יותר טובה לדרך מאשר תשובה. השאלה שלי זה, איך אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו יותר חוויה של עירום, גם כשאנחנו לבושים. כמו שעכשיו אנחנו בעצם מדברות, אנחנו בלבוש מלא, כן? רק להבהיר, אם עוד לא, אם במקרה חשבתם אחרת. אז כאילו, מה מהאיכויות האלה שקיימות בתוך הפשטות והטבעיות הזאת של עירום, יכולים ללכת איתי גם לסיטואציות לבושות, מחויתות, תכליתיות. כאילו, איך אני יכולה להיות עם הדבר הזה בתוכי?
יופי של שאלה.
נכון.
וואו. רגע, אני צריכה גם...
כן, כן, אני...
זה בדיוק העניין, שאלה מלווה אותנו באמת לטווח ארוך. ובואי נלך רגע הפוך. עכשיו מאזינים לפודקאסט הזה קהל של שינוי בהרגלי הביטוי. אגב, יכול להיות שיש כמוני שמקשיבים לשני הפודקאסטים.
כן, כן, כן.
אבל גם יש...
הנה, ואז אתם מקבלים שני טיפים לדרך, תראו מה זה.
אז מה להם היית נותנת? איזה... אני לא יודעת עם טיפ, עכשיו שאלה בא לי לבקש.
מה שבא לי להגיד, זה משפט שמישהו אחר אמר, זה לא משפט שלי, שמאחורי כל פחד גלוי, מסתתרת תשוקה חבויה, ומאחורי כל תשוקה גלויה, מסתתר פחד חבוי. משהו כזה. מקווה שאמרתי את זה טוב. אז אפשר לשאול את עצמנו, אם נגיד הבמה זה מקום שמאיים עלינו, אז קצת לחפש את התשוקה הפנימית שמבעבעת אולי מתחת לפחד. מה יש שם שמתחשק לי? כי אם לא היה שם את המשהו הזה, לא היה אכפת לי בכלל מהבמה, לא הייתי טורחת לפחד.
אני מאוד מתחברת לזה. אני ישר מזהה אצלי את הדברים האלה. אחלה, מעולה, תודה.
תודה לך, ואני בינתיים מתמודדת פה עם הפחד החבוי שלי מחתולים, כי תוך כדי השיחה הצטרף. הצטרף או הצטרפה?
הצטרפה, אסלן.
אסלן החתולית, אבל היא בינתיים...
כן, היא חוקרת.
היא איכשהו לא מאיימת עליי.
אבל את יודעת, חוץ מזה, אני רוצה רגע לשקף משהו שנייה על זה. התחלנו את הפודקאסט, שתינו החזקנו את המיקרופונים מאוד צמוד.
כן.
והגוף שלנו היה מאוד זה, ופתאום שתינו פה קצת מרוחות על הספה, מחזיקות כזה בשתי אצבעות בקושי את המיקרופון. כאילו משהו השתחרר.
חד משמעית.
אז הטיפ שלי לדרך זה לפעמים לקחת את הזמן.
זה תמיד טיפ טוב.
כן.
כשאפשר.
שרון, היה לי ממש ממש מרתק.
תראי אותך, את אפילו... איזה שני עולמות. תראי, את גם על הזמנים, רותם, איזה...
שלא תחשבי שאני לא מסתכלת על השעון.
לא, יש את עסקים מפולפלת, אנחנו נסיים גם במסר הזה, היא כל כך... צ'אק, מדהים.
תודה.
מהמם.
תודה רבה.
תודה רבה לך, רותם ביניים, שאפשרת לי את הדבר הזה, את המיכל הזה, הפעם לעצמי.
תודה שנתת לי את המקום שלך.
בשמחה. ותודה לכם, מאזינים. להתראות.
ביי.
האזנתם לעוד פרק של שיחות פשוטות, רעיונות בגוף גלוי עם שרון גדרון. לפני שאתם ממשיכים את היום או הערב שלכם, שווה לשים לב איזה תחושות, רגשות או רצונות עלו לפני השטח תוך כדי האזנה. אני אגיד שאם ההזנה לפרויקט המיוחד הזה הייתה משמעותית עבורך או עבורך, זה יהיה נהדר אם תוכלו לחלוק את הפודקאסט הזה עם אחרים, אפילו אדם אחד שיוכל להפיק ממנו ערך ותועלת. אני מאוד אשמח לקבל שיתופים על החוויה שלכם מההזנה, או רעיונות והצעות לשיפור, לשכלול הפורמט. אז בין אם אתם רוצים לכתוב משהו כזה, או אם אתם רוצים מידע על תהליכים אישיים בהנחייתי, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר במייל sharon.pshutot@gmail.com. להתראות בפרקים הבאים.